אנחנו בעמוד 6, איגרת תפ"ג, מתחילים בעזרת השם. ברוך השם, רק קודש יפו, תיקונה ותיקונה, כ"ה טבת תר"ג. עטרת שלום וברכת עולמי לכבוד ידיד נפשי, הרב הגאון, איש אשכולות הוגי הדעות, ממולא בדעת יראת השם טהורה, רב יהודה לייב זלצר שליט"א. אחר דרישת שלמה הטוב באהבה טהורה ונאמנה, מאמרו היקר הגיעני, ובעוצם טרדותיי המרובות עברתי עליו, ונהניתי מאוד מסגנונו הספרותי, עשוי בטוב טעם, ומדעותיו הצודקות בכללות דבריו. מאמרים וספרים כאלה הם בוודאי בדורנו אחת מהרתיעות היותר טובות למכתנו האנושה. אני לא יודע בדיוק על מה היה מאמר, מסביב כל המקום האמוני בדור וכולי שהוא. אמנם לעולם לא נוכל להתעלם מהתרופה הכללית הכוללת את הכל, ושעזיבתה היא שגרמה לנו את נפילתנו.
מדבר על הארץ.
מה זה?
על מה שעזרנו מדבר על הארץ.
לא, הוא עוד לא אמר מה, עכשיו הוא יגיד. יש איזו תרופה כללית, יש כל מיני תרופות, כמו שאומר פה. מה שכתבת זה מצוין, זה רתיעה טובה. מה ההבדל בין רתיעה לבין תרופה כללית? רתיעה זה זמני, זה משהו נקודתי יותר, נכון? יש פה איזה פצע, שמים עליו איזה רתיעה עם איזה משחה, זה נקודתי. אבל יש גם תרופה כללית. לא נוכל להתעלם, זה טוב, חשוב את הרתיעות גם, אבל צריך גם לתת תרופה כללית. מהי התרופה הכללית? הוא הדבר, מה שאני בעוני, ובמר נפשי רגיל לקרוא, לשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים. תקשיבו מה הרב אומר. יש משהו שאני רגיל, הרב מידי עצמו רגיל לקרוא, לשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים. הרב אומר, יש דברים, משהו שאני אומר כבר אלפי פעמים, שאני מבין, זה התרופה הכללית. עזבנו את נשמת התורה. וזאת היא הצעקה הגדולה המקפת בעוזה דורות רבים. מימי הנביאים, הסופרים והחכמים, גדולי הדורות הראשונים והאחרונים. גדולי הכישרון שבנו פנו להם בעיקר על הצד המעשי שבתורה. וגם שם רק במקצועות מיוחדים. עבדו והרגילו בחינוך. והצד ההרגשי, ויותר מזה הצד העיוני, ומה שלמעלה ממנו ואחריו ממילא הקודשי ההופעי, שבו הגאולה והישועה הגנוזה, אותו עזבו לגמרי. ולגס רוח ומשוגע יחשב גם מי שבא ותובע את העלבון הגדול הזה מרואי האומה.
זה מזכיר את ההקדמה של הרמח"ל במסילת ישרים. הטענה שלו שדווקא החכמים...
כן, שם לגבי העולם המוסר, נכון. הרב אומר אותו דבר גם יכול גם לגבי נשמת התורה. בנשמת התורה, כבר פגשנו את המושג הזה בזוהר הקדוש, נכון? ראינו את התורה של הגוף, הנשמה. נשמת התורה זה הצד האמוני הפנימי, הרוחני, שמקורו בפנימיות התורה, זה הצד הנשמתי של התורה, והוא מופיע דרך מקצועות ולבושים של כל לימודי האמונה, מדרשי חז"ל וכו' וכו'. עזבנו את נשמת התורה, והדבר הזה זה צעקה גדולה שמקפת בעוזה דורות רבים, זה לא משהו רק של הדור שלנו, זה תהליך של דורות, כבר מימי הנביאים, הסופרים והחכמים, חיים ויטל לדוגמה, לפני מאות שנים, אז כשהוא כותב את ההקדמה לעת חיים של הארי הקדוש, אז הוא מתאר שם, הזדמנות, בטח ראיתם, הזדמנות אולי נראה את זה גם, הוא כותב שהוא, זה היה קצת אחרי שנת 5500, אז הוא אומר, אני שאלתי את עצמי את השאלה, איך עוד לא נבנה בית המקדש? תשש כוחי, אומר, כשהייתי בן נדמה לי 36, משהו כזה, תשש כוחי והייתי בחולשה, כן? איך עוד לא הגיעה הגאולה? איך עוד לא נבנה בית המקדש? הוא מעריך שם מאוד, מביא מאמרים מהזוהר הקדוש, והתשובה שלו שם, הוא אומר, כי לא עוסקים בפנימיות התורה, זו התשובה שלו. אותו כיוון שהרב אומר פה, לא עוסקים בנשמה, עוסקים רק בצד החיצוני של התורה. בודדים עוסקים גם בצד הנשמתי, אבל עם ישראל כאומה, לא? גדולי הכישרון שבנו, כשיש תלמידי חכמים ככה כישרוניים, שיכולים לחדש בתורה, לכתוב ספרים, לסלול דרכים, מה הם עושים עם הכישרון שלהם? פונים לצד המעשי של התורה. לספרים בהלוכה ובנגלה וכו' וכו', וגם שם רק במקצועות מיוחדים, כן, יש הרבה תחומים בעולם ההלכתי שלא נגעו בהם בגלות, כל המצוות התלויות בארץ, מעטים עסקו בהם בגלות, מעטים, כל מיני דברים שקשורים לדברים כלליים, הלכות מלחמה, בראשונים מי מדבר על הלכות מלחמה? הרמב״ם, ברוך השם, שכתב לנו ספר הלכות מלחים במלחמותיהם, רוב הראשונים הם עסקו במה שנקרא, לא נגעו בהלכת הלמשיכה. בסדר, לא, אפשר להבין את זה, כאילו זה מה שנצטרך עכשיו בגלות. אבל, אז אומר הרב, הלכו הכישרונים לצד המעשי של התורה, וגם שם רק במקצועות מיוחדים. עבדו והרגילו בחינוך, גם הם בעצמם עבדו את השדה המעשי הזה, ההלכתי, גם הרגילו בחינוך, ככה גם חינכו את התלמידים בישיבות, זה מה צריך ללמוד. והצד ההרגשי, יותר מזה הצד העיוני, ומה שמה הקודשי האופי, כן, הרב יותר פה מדרגות, יש את הצד המעשי, הוא הכי נמוך. יש את הצד ההרגשי, שזה כבר משהו שהוא, יש פה צד יותר עמוק, שהוא, כן, מעבר רק למה עושים בפועל. אחרי זה יש צד עיוני, עיוני הכוונה, לא שזה גם בהלוכה יש הרבה עיון, אלא עיוני הכוונה במבט מופשט, מבט עמוק של, של הדברים, למעלה ממנו, באחריו, ממילא הקודשי האופאי, זה כבר משהו שהוא כבר קשור לרוח הקודש, לאיזו הופעה עליונה שהיא באה לאדם, אבל היא תלויה במדרגות היותר תחתונות, זאת אומרת, כשאדם בנוי, ודאי צריך להתחיל מההלכה. זה לא סתם שהלכו לשם, זה הבסיס, אי אפשר, בלי הלכה, אין רגליים לכל התורה. אדם יכול ללמוד מהבוקר עד הערב אמונה ומדרשים, אם בסוף זה לא יושב על עולם הלכתי, מעשי, ולא רק מה שהוא עושה, אלא גם שהוא לומד, הוא עושה גם בתורה הנגלית, ובתורה ההלכתית, ובגמרה, שעש ופוסקים וכו' וכו', אם הוא עושה כך בצד העיוני, לא יהיה לזה רגליים, הוא ירגיש גם שזה לא מחזיק. בסדר, אדם ילמד מהבוקר עד ערב אמונה, הוא יגמור, אם הוא לומד ברצינות, הוא יגמור כאילו גמור את היום, כאילו, אתה מרגיש שאתה עוסק בהרבה דברים מיליונים, אבל כאילו איזו הרגשה, כאילו, אין לי במה לאחוז. אז לומד קצת הלכה, לומד קצת איזו סוגיה בגמרה, איזו משנה, זה קצת נותן ככה לדברים העליונים שאיפה יש נקודת אחיזה. אבל בצד הזה, הקודשי האופאי, שבו הגאולה והישועה גנוזה, כאילו מה הרב אומר, הגאולה והישועה גנוזה איפה? בצדדים העליונים של התורה. שוב, הם חייבים לבוא על גבי הצדדים התחתונים, אבל אם תישאר רק בבסיס של הפירמידה, רק בלימוד ההלכתי, ולא תבנה את הקומות הנוספות, אז חסר משהו בהופעת הגאולה והישועה. כי הגאולה והישועה היא משהו שהוא מגיע מבפנים, הוא מגיע ממקום שעם, זאת אומרת, עם ישראל, לדוגמה, בית מקדש, זה לא יעבוד אם אנחנו, כאילו רק נהיה במקום הטכני החיצוני, עם ישראל לא צריך להתחבר לגובה של בית המקדש, אם רק נבוא מבחוץ, כאילו צריך מבחינה הלכתית לבוא בית מקדש. זה נראה משהו רחוק, נראה. ולדוגמה, או נבואה, כן? זה לא משהו שמגיע מזה שכאילו האדם רק מקיים הלכה וכל העולם הרגשי שלו בהופעה התורנית והעיוני, התפיסות, המבט, זה משהו שהוא לא מתעסק איתו ופתאום יקבל איזה נבואה מלמעלה. זה מגיע במדרגות. הגאולה והישועה, שזו הופעת אור השם על האומה, דרך הפרטים, דרך הכלל, זה תלוי בזה שאנחנו מתרוממים למדרגה העליונה בהופעה של תורה. וזה אי אפשר בלי נשמת התורה. לכן בו הגאולה והישועה גנוזה. כן, כתוב בספר הזוהר הקדוש, שבזכות הלימוד בספר הזוהר, יצאו מהגלות ברחמים, יש פסקאות של הרב, שפטרי תורה מביאים את הגאולה וכו' וכו'. שם תלויה הגנוזה, הגאולה והישועה. אותו עזבו לגמרי. עזבו את זה, כמעט לא מתעסקים בזה. ולא רק שלא מתעסקים, אלא מי שכבר כן מתעסק, נחשב לגס רוח, משוגע. אדם מתעסק, הוא בא ואומר, כאילו, מה אם נשמעת התורה? מה אתה מדבר? מה אתה... כן.
בסוף, אבל איך עושים את זה באמת? איך מתעסקים בנשמעת התורה בפועל?
איך מתעסקים בפועל? כמו כל דבר, בהכנה ראויה, ולבנות המדרגות לאט לאט. קודם כל, לשאוף לשם. אני אגיד רגע, תשובה קצרה, כן, אני אתן לך את השאלה שלנו.
איך? במה זה מתבטא כאילו?
אז זה במה זה מתבטא? זה מתבטא בזה שקודם כל יש שאיפה כזאת, כמו שתלמיד שואף לגדול בתורה, בהלכה, בגמרא, אז יהיה לו שאיפה גם לגדול בעולם הרוחני עד לפנימיות התורה גם כן. יש לי מדרגות מדרגות. אז זה לא מתחיל עכשיו בשיעור א' או בשיעור א' עכשיו ללמוד פנימיות התורה. זה מתחיל מזה שהוא קודם כל יש לומד מוסר גם כן, מה שהתחדש לא היה פעם. לומד מדרשי חז"ל. יש לנו שיעור מדרש בישיבה, נכון? יש, הוא לומד אמונה, לומד מהר"ל, לומד הרב קוק, לומד דרך השם, לומד... ולאט לאט המבט הולך ונהיה יותר עמוק, יותר... ואחרי זה, בזמן המתאים, בצורה המתאימה, בהדרכה המהירה וכו', לימוד התורה זה כבר משהו שהוא כבר בלמעלה של ה... ואז אותו צריך כמובן בזהירות מתאימה ובתנאים המתאימים. אבל גם זה, זה תהליך שהוא נבנה, זה לא שאדם לומד רק גמרא ופתאום יום אחד הוא מתחיל ללמוד פנימיות התורה. הוא צריך להתכונן, לבנות מבט באמת שהוא יודע יותר ללמוד דברי חז"ל, להקשיב הקשבה יותר עדינה, לקבל תפיסות ככה, קודם כל כלליות אמוניות, דרך המדרשי חז"ל, דרך האגדות בגמרא, ולאור רבותינו הראשונים והאחרונים שבאו והעמיקו ועזרו לנו להבין, עניה ועוד ועוד כל הגדולים שלנו. בסדר? אז, וזה שיש לנו גדולי ישראל, אז זה ברמה האישית, אבל חוץ מזה יש גם גדולי ישראל, כמו המהר"ל, כמו הרב קוק, כמו רבי נחמן, כמו עוד רבי מלובביץ', כמו גדולי ישראל, שהם עסקו בפנימיות התורה, והם לקחו את האורות הגדולים הנעלמים האלה והלבישו אותם בכל מיני פסקאות ותורות ודרשות, שגם אנחנו, אנשים יותר פשוטים, יכולים להבין, ואז האורות הגדולים האלה מגיעים אלינו דרך לבושים יותר קטנים, וככה אנחנו גם קשורים לפנימיות התורה. אדם לומד אורות התורה, אדם לומד תפארת ישראל של המהר"ל, אדם לומד כוזרי, אז הוא מחובר לפנימיות התורה דרך לבושים. בהמשך, כשהוא יתרומם ויגדל, אז הוא יוכל גם בעצמו להיכנס יותר פנימה, לחדרים יותר פנימיים. בסדר? זה אבל תשובה קצרה, הזדמנות.
ואיך זה קשור לארץ ישראל?
אז... בפסקה, באיגרת הזאת לא מדובר על ארץ ישראל בכלל. אבל ראינו כבר באיגרת צדיק וב, שבעצם יש לזה הרבה תשובות, אני עוד פעם גם פה אני אענה בקצרה, כי לאט לאט התפיסה תלך ותיבנה מהרבה כיוונים, אבל איך זה קשור לארץ ישראל? ארץ, קודם כל אנחנו מכירים חיי נשמות אוויר ארצך, נכון? בשיר של ריאל. והרב מביא את זה בכמה פסקאות, בארץ ישראל מופיעה הנשמה. והזכרנו, כשלמדנו מגרת צדיק וב, שבגלות אתה נפגש עם פרטים, כי אין נשמה. מה זה אין? תמיד יש, אבל היא מאוד נסתרת הנשמה, אתה לא יכול להיפגש איתה. למה? כי האוויר טמא, האדמה טמאה, אתה לא יכול להיפגש עם הנשמה הקדושה. אתה נפגש עם הפרטים החיצוניים. אתה נמצא בארץ ישראל, וזה ארץ של השראת שכינה, של נבואה, של הופעת נשמה, של עיני השם אלוקיך בה, על רוח הקודש שראינו שמתפשטת בארץ ישראל, אז עכשיו אני, כשמופיעה הנשמה, אני יכול לראות איך הפרטים הם לא פרטים מתים, הם לא פרטים מנותקים, הם פרטים שלכל פרט, איך הוא מחובר לנשמה, איך הנשמה מהירה בו, ואיך הוא מתחבר לעוד פרטים שביחד הם מחוברים לאור הכללי של הנשמה, ונותן משמעות לכל פרט. עכשיו, באיגרת הזאת, אם עזבנו את נשמת התורה, אז בעצם מה קורה? אתה עוזב את הנשמה, אתה נשאר רק בגוף בלי נשמה. גוף בלי נשמה הוא מת. יש תחיית המתים, זה לא שזה בעם ישראל אנחנו יודעים שהמיטה היא זמנית, אבל להבין שמשהו בתורה, כשעזבנו את נשמת התורה, אז בהופעה שלה משהו הוא יבש, משהו הוא מחוסר חיות, בסדר? אז זה קשור לארץ ישראל, כי בארץ ישראל יש יותר אפשרות להופיע את הנשמה. כמו שראינו, גם בגלל המקום, מקום של קדושה וטהרה, גם בגלל הזמן, שזה ראינו, כן, זה דור של גאולה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מאיר אורות חדשים על עם ישראל, אז בגלל, ונראה בהמשך שזה גם קשור לנשמות המיוחדות של הדור, נראה בהמשך, אבל בכל מקרה לכן זה, הצעקה הזאת היא נכונה כל הדורות, אומר הרב, אבל בטח, בטח, כשמגיעים לארץ ישראל, אז היא עוד יותר קריטית. בואו נמשיך ככה עוד קצת. הקול הגדול של חוקרנו האלוקיים, של חסידינו העליונים, של המקובלים התיאורים באי בסוד השם, קדושי המבט ואדירי הרצון, כוחי ישועה וצופי גאולה, היה לכל קורא במדבר. הם קראו לנו, תמיד כל הדורות היו גדולים שאמרו, חייבים להתעסק בנשמת התורה, כמו שזכרנו, רב חיים ויטל, לדוגמה. ועוד. אבל זה כמו כל קורא במדבר. אתה שומע קול כזה, הוא נבלע באלף קולות אחרים, ובכל מיני קולות שגם יאשים, וכמו שראינו, הוא אומר, אתה גס רוח, מה אתה מדבר שטויות, מה אתה זה, אתה... ואז בעצם הוא לא יכול לפעול, כי כשכל הוא קורא במדבר, אין מי ששומע אותו, כאילו, יכול ששמעו אותו הרבה, אבל זה היה כמו מדבר, לא יכלו באמת לשמוע אותו ולתת לו להיכנס פנימה ושיגרום לנו באמת לפעול ולחזור לנשמת התורה, כן.
אז מה השתנה? זאת אומרת, כל הזמן, 2000 שנה קראו
שני דברים. אחד, שאנחנו לא מתייאשים, וגם אם קראו 2000 שנה וזה לא עזר, אנחנו צריכים להמשיך לקרוא, ובסוף זה יעזור. כי עוד קריאה ועוד קריאה, אנחנו מאמינים ששום דבר לא לשווא. כל שקורה במדבר, אתה מרגיש שהוא כאילו הולך לאיבוד. אבל זה לא באמת כל קורה במדבר. בסוף כשגם הקריאות של ירמיה הנביא, שבדור שלו אף אחד לא הקשיב, בדור שלנו כבר אנחנו שומעים את הקול של ירמיה, שהוא קול נצחי, ואנחנו כן מנסים להתעורר ממנו, ואתה רואה שזה לא הולך לאיבוד. אז אומר, קודם כל אני לא מתייאש, זה שאני עוד קול, ואני לא יודע אם יקשיבו לי, אני בכל זאת קורא את זה, כי זה מצטרף לעוד הרבה קולות, בסוף בסוף זה יחלחל. כמו ש... פה כתוב את זה? פה זה לא כתוב, אבל יש בקבוקים של מי עדן, כתוב, המים שלנו, הם חלחלו במאות שנים דרך האדמה. אתה רואה, זה חלחל מאות שנים. בסוף זה יגיע, ויגיע לך לבקבוק, ואתה שותה, ועכשיו כל המינרלים. אז גם פה, הקולות של זה מחלחלים מאות ואלפי שנים, בסוף זה מגיע אלינו, וזה פועל. זה דבר אחד. דבר שני, השתנה מאוד המקום והזמן. כי נמצאים עכשיו בארץ ישראל, מגיעים לאדמה של ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מתחיל לזרוק עלינו מים טהורים. הדברים שבדורות קודמים לא הצלחנו לשמוע, עכשיו אנחנו יכולים כן לשמוע. וגם הזמן, דור של גאולה. האווירה, העולם הוא מתבשם, הרשעה פחות קיימת בעולם, האוויר יותר נקי. ולכן אנחנו, גם הנשמה והנפש שלנו יכולה יותר להקשיב לקריאות האלה ולהתעורר מהן. כמו שגם באדם הפרטי, אתה רואה שגם יש תהליכים, יש דברים שאדם שמע כשהוא היה בכיתה ח' ולא כזה הזיז לו. ופתאום כשהוא בשיעור א', הוא שומע את הדברים, ופתאום זה מאיר אותו. אני זוכר שהיה לנו בשיעורי מחשבת, היה כל מיני פסקאות, הביאו מכוזרים, מהרב, אני כאילו לא הבנתי מה רוצים ממני, כאילו. גם כי אתה מתבגר, בגיר, אתה יותר יכול לקלוט. וגם עברת דברים כבר, ותהליכים, ונפילות ועליות, ובחירות כאלה ואחרות. גם אתה בחברה אחרת, גם אתה וכו'. אז בסוף, כאילו, אותם דברים ששמעת פעם ואתה שומע היום, זה פועל עליך אחרת בנפש. אז גם האומה בכללותה, ודאי שזה גם תהליכים. ועד כה, אחרי אשר כל כך הוקינו, אחרי אשר הכפירה מגיחה אלינו מעברים, באבי המנובלים בשחרותם המזוהמה, כן, יש עננים שחורים של כפירה, הרב ראה אותם, היה בתוך כבר עומק תקופת ההשכלה, וראינו כמה הכפירה הוא אכלה בעם ישראל, ורבים חללים הפילה, וכל כך הרבה בני נוער שעוזבים את התורה לטובת תפיסות זרות. השמד ככתב ישוד לחטוף ממנו אלפים נפשות בכל שנה. ובקרב המחנה שהתורה והאמונה היא דגלה, שמה ושערוריה, צלמוות ואין סדרים, אין חפץ ברור ולא אידיאל מחובר המסודר. זאת אומרת, בחוץ יש שערות שהכפירה היא לא נחה. כל רגע היא חוטפת עוד, כל שנה היא חוטפת עוד אלפי נפשות. ומה קורה בפנים, בתוך המחנה שהוא כן הדגל של התורה והאמונה, זה הדגל שהוא מרים? בלגן שלם. אין תפיסות מסודרות אמוניות. סתם לדוגמה, כל המבט, איך מביטים על תהליך הגאולה, איך הוא אמור להיות. לא היה... בעולם התורה לא היה שום תפיסה בדבר, הרב בנה לנו תורה מסודרת, שהוא עמל עליה המון. הרב קופד מעביר לזה הרבה בשיעורים שלו. בשביל לתת מה המבט האמוני של התורה על תהליך הגאולה, איך זה אמור להיראות, מה אנחנו אמורים לעשות בו, איזה משברים יכולים להיות בו, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, כשאין לך את הבירור הזה, אז בעצם הפנים, מביא משל, כן, שיש אונייה, יש המון מים מסביבה. נכון, היא בתוך הים. מתי היא תטבע? לא בגלל המים שבחוץ, שהמים חודרים פנימה. אם המים חודרים פנימה, עכשיו היא מתחילה לטבוע. כמו שזה קצת, נכון? יש פי מיליון מים מסביב, אבל זה לא משפיע עליה. כשבפנים היא שלמה, אז מה אנחנו מצפים? כאילו, אומר, בתוך האונייה יש סדר, כאילו, אין סדר בפנים, אין תפיסה אמונית מסודרת שבאמת יכולה להתמודד. אז מה אתה מנסה רק כל רגע לסתום, יש איזה חור, אתה סותם אותו. אתה כל הזמן במלחמה, להסתגר ולסתום, אבל אין לזה כוח באמת להתמודד עם כל המים שבחוץ, כי כל הזמן חודרים, למה? כי יש לך מלא חורים וסדקים. אז מי שמצליח לחיות, להחזיק עוד קצת בשמרנות, אז הוא עדיין יחזיק, אבל לאט לאט, מי שלא, כל הזמן נפלטים החוצה. עוד קצת ועוד קצת ועוד הרבה, לא עוד קצת. עוד המחשבה חזקה היא שבסגוילס, כן, בסגולות ירפו את שברנו. בסגולות שהנשמה אינה מתמלאה מהן, כל זמן שלי ממלאים אותה במה שהיא הכרח יותר נמרץ לסיפוק חיה. סגולות לא יעזרו. אולי טוב קצת להחזיק עוד טיפה. כל מיני תרופות קטנות כאלה שהן רטיות, זה בסדר, סגולות זה פחות אפילו מרטיות. זה כאילו כל מיני מעשים סגולים כאלה ש... כן, אם ניקח עוד פעם לדוגמה, בילד שיוצא, שעכשיו הוא עוזב, עוזב את הדרך, כן. אז עכשיו, אתה צריך לבוא ולהבין בפנים מה גורם לו, מה היה חסר לו, ולהתחיל משם לרפא. לפעמים זה יכול להיות משהו בכלל ברמה של החום והאהבה, לפעמים זה משהו בתפיסה תורנית אמונית. אבל עכשיו יש כל מיני סגולות. ללכת להתפלל עליו קברי צדיקים, להדליק עליו נר, זה טוב, אנחנו לא נגד סגולות, זה בסדר, טוב להדליק נרות, טוב לעשות כל מיני, בסדר. אבל תבין שזה לא מחליף את העיקר. אם אתה לא תבוא ותיתן את המים הקרים, הצוננים, שהוא הנשמה משתוקקת אליהם, לא יעזרו הסגולות החיצוניות. בשום אופן לא תקום ולא תהיה עצה, המורדת בכל השם הקורא מתוך מעמקי נשמותיהם של קדושי עליונים מניאז ועד עתה. אם אנחנו נחפש עצות רק בסגולות האלה, זה לא תהיה עצה, זה מרידה בכל השם שקורא, הוא קורא לנו, אומרת, תחזרו לנשמת התורה. ואנחנו, אם אנחנו נשארים רק בסגולות החיצוניות ולא לא חוזרים לתרופה השורשית, אנחנו מורדים בכל השם.
מה קרה לתרופות חיצוניות ומה הכוונה, שזה לא חיצוני?
לדוגמה, כשמדברים רגע על דור עכשיו, בסדר? לא על... אם אתה עכשיו אומר לנער, שעכשיו הוא נכנס לגיל של ישיבה, אתה בעצם צריך לא להקשיב עכשיו לכלום בחוץ, כי כל, אפילו חדשות לא נשמע, ולא, אני מקטין, אני לא אומר עכשיו, בסדר? אבל דוגמה. עכשיו רק תלמד גמרא מהבוקר עד הערב, זה ירפא את כל השאלות שלך האמוניות. הוא בא עם זה שאלה אמונית. אתה אומר, עזוב, אתה שים את השאלה הזאת בצד, רק תעסוק בלימוד תורה, זה התרופה, זה מה שירפא לך. זה סוג של סגולה. זה נכון שהתורה היא מרפאת. ובוודאי חשוב ללמוד תורה מהבוקר עד הערב. אבל אם עכשיו יש שאלה אמונית, זה לא נובע עכשיו מאיזה קטנות, זה נובע מאיזה גדלות, וזה חיפוש פנימי, אז אתה צריך לתת מענה, אני לא אומר, לא כל שאלה אמונית צריך מיד. בסדר, זה בסדר שאין לנו שאלות ולא כל דבר מיד תשובה. אבל אני מדבר כנגד תפיסה שאומרת כל השאלות אין להם מקום. ותרפא את זה בסגולה. מה הסגולה? תתכנס לבית מדרש, תלמד גמרא מהבוקר עד הערב, זה ירפא לך את השאלות. זה לא באמת. שוב, יכול להיות שלמישהו זה יהיה בסדר. הוא יתחיל את השאלות והוא יחיה עד 120, יקים משפחה חזקה, תורנית. כי ככה זה מתאים לזה וזה בסדר לנפש שלו. אבל לדור זה לא יחזיק. והפתרון הוא לחזור לנשמת התורה, לבוא לברר עולם אמוני פנימי, שלם, שנותן מבט רחב, מבט שנותן גם מבט נכון על איך התורה והיא לא סותרת את החיים, והכישרונות של החיים הם מוארים באור של התורה, והאומה שחוזרת לתחייה, לתהליך אלוקי, וכו' וכו'. בסדר? אז זה נותן מבט, שהוא בונה מבפנים עכשיו, זה לא... עכשיו, אחרי שיש לך את העובד הזה על המבט, ברור תלמד התורה, תלמד הרבה גמרא, ככל שאתה לומד יותר תורה, יותר קושר את עצמך, את הנפש שלך אל הקודש, ברור שזה משפיע. אנחנו לא נגד זה אפילו לא סגולה, לימוד תורה זה הרבה מעבר לסגולה, אני נתתי את זה כדוגמה למשהו שהוא גלוי, הוא נותן מענה חיצוני ולא פנים. אבל אתה חייב גם לראות איך אתה מתייחס לנקודות השורש, בסדר? לימוד גמרא מהבוקר עד הערב זה לא פותר את השאלות האמוניות של עם ישראל בדור שלנו. למרות שזה מאוד חשוב לימוד גמרא ואי אפשר בלעדיו, ומי שלחק לימודי אמונה הוא גם מפספס. אבל אי אפשר, ולכן הרב אומר, צריך פה ברור להיות גדולים בעולם אמוני, שזה מתחיל מהחזרה לנשמת התורה, כן.
זה מה שמתחבר למה שהפרופא דיבר עליו אתמול,
על מה?
הוא דיבר כלי על החזרה בתשובה, על איך שהכפירה, זה בא דווקא, צריכים להבין את השאלות שלהם, להבין שזה לא סתם בא מסתם קטנות, אלא זה בא משאלות אמוניות שורשיות, שדווקא יכולות לעזור לנו להבין את האמונה שלנו יותר, וגם בסופו של דבר גם להריב אותם בכל העניין של אמונה.
נכון. ובלי נשמת התורה אפשר לעשות את זה. אם לא היה את הרב קוק ואת המהר"ל ואת ריאן ועוד גדולי ישראל שהם כן ינקו מנשמת התורה והורידו את זה גם אלינו בכל מיני צורות, ושעם ישראל יתחיל להיפתח, הישיבות יתחילו יותר להיפתח ללימודי אמונה בגדלות, לימוד מדרש בגדלות ולימוד פנימיות התורה בגדלות וכו' וכו', כל אחד לפי מדרגתו ועניינו, לא יוכל להיות תרופת שורש לכל המציאות הזאת של הכפירה. היא לא הגיעה סתם הכפירה.
כן. יש פער גדול בין המהר"ל וריאל והרב קוק. למדו את ריאל ואת המהר"ל בגלות?
פער בכרונולוגיה, אתה מתכוון?
כן.
כמעט ולא. לצערנו כמעט ולא. לא רק בגלות, גם בארץ ישראל, גם היום מצב הרבה יותר טוב. אבל לפני, אפילו במרכז, בסדר, זה ככה היה סטיגמה, זאת אומרת, כזה חברון עם גוזרי בהתחלה. למדו קצת אמונה, אבל חברון, למדו כאילו גמרא מהבוקר עד הערב, והיה גם שיעור גוזרי. מאז כבר הרבה מים עברו, ברוך השם, מרכז מרכז תורה באמונה עצום וגדול של כל עם ישראל. אני רק אמרתי את זה במקום לא להקטין חדשנות, אלא במקום שנבין שאיזה תהליך אדיר היום אנחנו, מהר"ל וזה כמעט לא נגעו בו, עד היום ישיבות חרדיות, יכול להיות שיש ישיבות שכן, יש ישיבות שלא, אבל בטח לפני 50-60 שנה, כוזרי בקושי למדו, שוב, הגדולים אולי כן, אבל כמעט, זה לא היה בסדרי הלימוד הרגילים, לימודי אמונה, מהר"ל, אז בחסידות יותר נכנס, אז בישיבות חסידיות זה כבר למדו יותר, כל ישיבה לפי עניינה, אם זה רבי נחמן, בעל שם טוב, חב"ד, בסדר? אבל היום אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי, שגמור, יש מה הרבה להסתפר, אבל זה התהליך, רואים שזה תהליך האדיר שהולך וקורה, והרב אומר, זה השורש, חזרה לנשמת התורה. טוב, יש לנו עוד הרבה מה לראות, נעצור כרגע פה. שתי מילים על היום. יש לנו, הלכנו לישון אתמול קשה עם קשיות על רשב"י.